עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה עד שעה אחת, והיום על מה זה דיאטת סתם שטויות. בפינת המיתוסים, האם פיתה קלה היא באמת דיאטטית? בפינת המחקר החדש, בדקו האם יש גנים לנשנשת, האם החשק לנשנש הוא תורשתי. טוב לדעת, בפינת טוב לדעת, למה כדאי לשלב גרעיני דלעת בתפריט שלנו. ו... מתכון לשבת, מרק הפלפלים המיוחד מאוד של יהודית. מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, וגם אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70, לעלייה לשידור או שליחת תגובה ונחזור אליכם. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אמיתי דואק ועל הפייסבוק מיכל קדוש. אוקיי, אז אני רוצה לספר לכם על דיאטת סתם שטויות, כבר הטקסט ולוח הקלוריות שאני עוד מעט אגיד, כבר נמצאים בדף הפייסבוק שלי. שכחתי להגיד שאפשר להצטרף לשידור בדף הפייסבוק של הרדיו שלי ולשאול שאלות בתגובות, וגם לצפות בתוכנית דרך הפייסבוק. אוקיי. לפני כמה חודשים, קרובת משפחה שלי אומרת לי, אני ממש לא מבינה ממה עליתי במשקל, ואני ראיתי מה היא אוכלת בכל הארוחות המשפחתיות, ובכלל באופן כללי. אז אמרתי לה, באמת, בלי שום כוונה רעה, אמרתי לה, זה כי את אוכלת סתם שטויות. אז היא החליטה, אחרי השיחה שלנו, להפסיק לאכול סתם שטויות, ומה זה אומר? היא סיפרה לי מה זה אומר אצלה. היא הפסיקה לאכול סתם, כלומר, הפסיקה לאכול בין הארוחות, או אם היא לא רעבה, לא להכניס לפה סתם כל מה שרואים מול העיניים. יש הרבה אנשים שיש להם, למשל, צנצנת עם פיצוחים במטבח, סתם פותחים, מכניסים לפה, בלי להיות רעבים, בלי שום דבר. היא לא טעמה קצת סתם בעמידה, וגם בלי שטויות, בלי חטיפים לא בריאים, בלי כל מיני עוגיות לא בריאות, בלי להכניס לגוף את מה שאין לו ערך תזונתי. ואז, בזכות המחשבה הזאת, אם זה סתם, או אם זה שטויות, או אם אפשר לוותר על כל מה שסתם וכל מה ששטויות, אפשר לרדת במשקל, גם בלי תפריט דיאטה. גם השבוע שמעתי על עוד אנשים שהחליטו לוותר על השטויות שהם אוכלים, והם ירדו מאוד מאוד יפה במשקל, גם אותה קרובת משפחה שלי כבר ירדה בערך יותר משמונה קילו בשלושה חודשים האחרונים. ושמעתי גם כן הרבה אנשים ומטופלים שלי אמרו לי שמה שמעכב את הירידה שלהם במשקל, או אפילו מונע אותה בחודשים האלה, זה שהם אוכלים סתם משעמום, או שפתאום יש להם משהו טעים מול העיניים שבן משפחה אחר הכין, או שהם יושבים הרבה מול הטלוויזיה, ויש להם הרגל רע כזה לאכול מול הטלוויזיה. ואז שאלתי אותם, את האנשים האלה, איזה דברים הם מכניסים לפה סתם, ואני רוצה לתת דוגמאות לקלוריות. דוגמה, כפית שוקולד למריחה שאנחנו יכולים סתם להכניס לפה בעמידה, 90 קלוריות. כף אורז שתואמים בעמידה בזמן הכנת האורז, 30 קלוריות. חופן קטן של פיצוחים ושקדים או אגוזים, 220 קלוריות. עוגה מלוכה, עוגיה מלוכה פשוטה, 70 קלוריות. מטופלת אחרת שלי אמרה שהיא אוהבת ללקק מהמחל של הגלידה, גלידת השמנת, בעמידה מהפריזר, בלי לסגור את הפריזר אפילו, כל כף כזאת, 60 קלוריות. כפית מיונז קטנה, עשינו סלט עם מיונז, אכלנו עוד כפית, סתם, בשביל הכיף, עוד 60 קלוריות. קוביית שוקולד, ענבים קלוריות, ביס מהסנדוויץ' של מישהו אחר, זה יכול להיות 40 קלוריות. אז הדברים שזה דברים קטנים, אבל זה יכול להצטבר לכמה מאות, וזה משמעותי. לפני 28 שנה בערך, שהבן שלי הגדול היה בן שנה, והוא התחיל לאכול דברים טעימים, אז גם הכנסתי לפה כל מיני שטויות, ואיזה יום אמרתי, אני צריכה לעשות ניסיון, אני אסוף את הדברים האלה, אני רוצה לתמחר אותם קלורית, שמתי על צלחת במקום להכניס לפית, הצלחתי לעצור בעד עצמי ושמתי, היה שם ביס מפיטה, כמה צ'יפסים, כף של איזה פירה בטטה, איזה, אני לא יודעת, חתיכת עוגיה, שהוא השאיר כל מיני שטויות כאלה, שזה היה נראה כמו זה, אבל זה היה אמור להגיע לפח, וכמעט אכלתי את זה, אבל לא, ואז בסוף היום עשיתי את החשבון, כמה קלוריות יש שם, וזה היה יותר מ-400 קלוריות שחסכתי, בגלל שלא אכלתי סתם שטויות. אז אני מציעה לכולם לחשוב שנייה לפני שמכניסים משהו לפה, אם זה סתם או אם זה שטויות, ואם אפשר לוותר, אז זה בהחלט עוזר. יש לנו מאזינים על הקו? כן. שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
שלום, שלום.
מה שלומך? אני מקשיבה לך כל שבוע ולומדת ממך הרבה.
תודה רבה, תודה רבה.
לי יש בעיה כזאת, יש לי בעיות במערכת עיכול, יש לי בקע שרפתי, יש לי גסטרופרזי, זה אומר שהקיבה עובדת מאוד מאוד לאט, והתזונה שלי היא מאוד לקויה בגלל הבעיות האלה. אני בתת משקל, כי אני לא אוכלת ממש, אפשר להגיד כמעט כלום, מאוד מאוד מעט, אבל למרות זאת, עשיתי השבוע בדיקות דם, הקולסטרול שלי גבוה. ואני גם עושה ספורט, אני הולכת כל יום.
הרבה פעמים יש אנשים מאוד רזים ובלי קשר לבעיות האחרות שלך, שיש להם קולסטרול גבוה בגלל עודף יצור קולסטרול בכבד, או בעיה בפירוק של הקולסטרול שמתרחש גם כן בכבד. אז זה לא בהכרח אומר שאם את רזה ולא אוכלת, מסיבה כזאת או אחרת, שגם אין לך, שחייב להיות שהקולסטרול שלך נמוך.
הבנתי. ואז מה צריך לעשות?
צריך ללכת
להיבדק?
מה זה גבוה אצלך? בואי נראה.
236, הכללי.
כן, אז תראי, אז א', אם זה מרגיע אותך, יש יותר גבוהים מזה.
נכון,
זהו. ואם היית הולכת לרופא או רופאה, יש סיכויים שיגידו לך לשקול תוספת של כדורים. כמה הרעת זוכרת במקרה?
כן, 172.
כן, אז יגידו לך שכן.
אבל הטוב הוא טוב, אז הרופא שלי באמת, לא, הרופא שלי הוא לא בעד לקחת כדורים, בגלל כל הבעיות שיש לי, הוא אמר שנעקוב אחרי זה.
נעקוב זה טוב.
אבל אני מאוד מודגת, כי
יש דברים שאת כן יכולה לאכול ואני יכולה להמליץ לך?
יש לי, אני לא אוכלת מספיק חלבונים, לדעתי.
לא, אבל אוקיי. באופן כללי, אם אני יכולה להגיד לך מה יכול להוריד לך את הקולסטרול בצורה טבעית.
אוקיי.
אבל זה יש סוג של סיבים תזונתיים, שזה מצמח, וזה נקרא פסיליום, זה נראה כמו סובין כאן.
כן.
זה, הרי כל הסיבים התזונתיים סופחים נוזלים, והסיב הזה ספציפית סופח את חומצות המרה בגוף שלנו. והגוף מייצר את חומצות המרה מהקולסטרול, וזה סופח את חומצות המרה, מוציא אותם החוצה מהגוף, את חומצות המרה שהוא ספח, ואז הגוף נאלץ להשתמש בקולסטרול לייצור חומצות מרה חדשות, ואז אם את עוד פעם אוכלת את זה, זה שוב פעם סופח את חומצות המרה, ואז הגוף שוב פעם לוקח את הקולסטרול והופך אותן לחומצות מרה, וככה יש שימוש לקולסטרול ויש ירידה ברמה שלו. ואני מכירה הרבה אנשים שלקחו את זה, או בכמוסות, או שירבבו את הסובין הזה של הפסיליום ביוגורט, או במרק, או בשתייה. ואז יצא שהייתה ירידה יפה, יפה מאוד ברמת הקולסטרול בדם. ואז שהפסיקו, זה עלה עוד פעם. אני יודעת להגיד לך את זה בוודאות, ממטופלים, או מחברה, או כאלה. אז זה עובד. זה לא אמור לעשות רע לחלק של הקיבה, לא אמור לעשות, אבל בשביל שזה גם לא יגרום לעצירות או דברים כאלה, כדאי מאוד לשתות עם זה מספיק נוזלים, ואז זה גם מפחית את הסיכון לסרטן המעי הגס, מפחית את הסיכון לסוכרת ולמחלות לב ולעוד מחלות. אז אם את ממשיכה עם זה כל הזמן, זה לא משהו שהוא רע.
אני רק רואה. זה בטבע קונים?
כן, בטבע, סופר פארם, ניו פארם, כל אלה.
זה אבקה כזאת, פסיליום?
אפשר באבקה, יש את זה גם בטעמים של תפוזים, זה לא מי יודע מתאים. אפשר בצורה טבעית, ואפשר בכמוסות, אם את רוצה לבלוע, ואז לא מרגישים את הטעם. אני רוצה לספר לך, שאני עשיתי את התואר הראשון, ב-1986, אני חושבת, התחלתי, ואז הרמה המותרת שלימדו באוניברסיטה העברית לכל הסטודנטים והסטודנטיות לתזונה, אמרו לנו שהרמה המותרת של הקולסטרול, הטוטל, זה עד 240. אז אם היית עושה ב-1986 את הבדיקה הזאת, היו אומרים לך, וואי, את נהדרת.
כן.
נכון?
אבל היום כן, אבל היום הורידו.
נכון, הורידו, אני יודעת, בגלל זה, בגלל שעכשיו מעל 200, אז יש נטייה מאוד מהירה לתרופות. את יכולה לנסות את הפסילום, להפסיד את לא תפסידי. וגם לאכול חלבונים זה תמיד חשוב מאוד, את יודעת, לשמירה על מסת שריר והשיער והכל.
כן, ברור, ברור.
כן.
בסדר. טוב, אני אנסה את הפסילום.
תנסי. בהצלחה, בהצלחה ובריאות.
תודה.
שבת שלום, שבת נפלא.
שבת שלום.
נעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, השבוע נשאלתי, האם כדאי לאכול פיתה קלה, אם זה באמת תורם יותר לסובע ובאמת עוזר לחסוך קלוריות, אז האם פיתה קלה באמת דיאטטית? לא בהכרח. ההבדל בכמות הקלוריות בין 100 גרם, 100 גרם שאני משווה משקל, של פיתה רגילה מקמח מלא לפיתה קלה, הוא לא משמעותי בכלל, ואם הוא קיים, זה כנראה בגלל טווח הטעות של המעבדות בזמן בדיקת הערך הקלורי. עכשיו, גם כשמדובר ברשימת הרכיבים, אם אני מסתכלת על רשימת הרכיבים של פיתה קלה לבין פיתה מלאה, אין הבדל, זה אותו דבר. אז מה הופך את הפיתה לקלה? משקל הפיתה. הקלה היא אמורה להיות או יותר דקה, או יותר קטנה, ולשקול 50 גרם. יש, אני יודעת, פיתות ששוקלות יותר, וכתוב עליהם קצת פחות קלוריות, אני לא יודעת עד כמה שזה נכון. אז אם רוצים, אפשר לאכול חצי פיתה רגילה, במקום פיתה קלה, בלי שום הבדל בתחושת השובע. גם אני רוצה להוסיף שאין הבדל גדול מבחינת הקלוריות, כשמדובר בפיתה מקמח לבן, היא פשוט פחות בריאה, כמות נמוכה מאוד של ויטמינים ושל סיבים תזונתיים, אז תמיד יש עדיפות בגלל זה לפיתה מקמח מלא או לפיתה קלה, אבל האם יותר דיאטטית? לא בכך. יש לנו מאזינים כבר? כן? שלום.
אהלן.
אהלן.
היי דוקטור, מה עם הנשמע?
מצוין, מה שלומך?
מצוין, רציתי קודם כל להודות לך על התוכנית, אני מאזין קבוע ומאוד נהנה וגם לומד הרבה מאוד, אז
תודה רבה.
השאלה שלי זה לגבי צריכת חלבון למתאמנים, אני מתאמן בערך 3-4 פעמים בשבוע, בעיקר אימוני כוח, ואני יודע שצריך בעצם צריכה מוגדלת של חלבון. השאלה היא, האם זה צריך להיות ביום האימון, יום אחרי האימון, או בכל יום בעצם בשבוע?
מה זה מוגדלת אצלך?
אני הבנתי שצריך בין 1.5 עד 2 גרם לקילו משקל גוף.
נכון,
נכון.
או אפילו 2.5 אם אתה עושה אימונים מאוד קשים.
אוקיי.
אני הייתי הולכת על כל יום ולא רק בימים של האימון, כי היום גם מדברים על מה קורה, נגיד אפילו כשאתה ישן והולך לישון, שלא יהיה פירוק של שרירים וכאלה. אז כדי לשמור על מסת שריר, זה קשה לך פשוט להגיע לכמות שאתה צריך?
אני פשוט מפחד שאני צורך אולי יותר מדי חלבון, כי הבטן לא יורדת, אז הבנתי שאם צורכים יותר מדי, זה הופך לשומן.
לא, לא. אבל תראה, זה יכול, אתה, הגוף יכול להשתמש בעודף, אם יש עודף חלבון, זה לא נשמע לי שבגרם וחצי עד שניים זה יכול להיות עודף, אבל אם יש עודף, אז לא, זה, הגוף ישתמש בזה לאנרגיה, להפוך את זה לשומן, את העודפים האלה זה הרבה יותר קשה לגוף, ואפשר אולי, אם אתה רוצה, לנסות להפחית דברים אחרים בימים שאת, אם אתה חושב שצריך, או בכלל, באופן כללי.
האמת שרק הבטן מפריע לי, אז כי הרבה זמן אני כבר מתאמן ופשוט הורדתי 13 קילו, הייתי שוקל בערך 83, עכשיו אני 70 ואני די יציב במשקל הזה כבר תקופה. אבל התחלתי להתאמן, אבל כבר הרבה זמן שפשוט מבחינת הבטן זה לא משתנה כל כך, זה משתנה, אבל לא כמו שהייתי רוצה.
ועוד שאלה, אתה משנה את האימונים שלך? אתה מגדיל לעומס לפעמים או עצימות או כאלה?
כן. אני האמת היא מתאמן אישי.
זאת אומרת, אתה ממשיך לבנות מסת שריר, אבל עדיין הבטן נשארה.
נכון.
ואתה יכול להגיד לי כזה במהירות מה אתה אוכל מהבוקר עד הערב, שנראה אם יש איזה קשר?
כן, בבוקר אני שותה נס קפה או קפה הפוך עם 3 עוגיות שיבולת שועל או עם חטיף חלבון. לפעמים גם משקה חלבון על הבוקר כזה קנוי של 20-25 גרם. ביניים שקדים, ענבים, שתי פרוסות גבינה צהובה, כאילו או עם פיתת כוסמין קטנה או בלי. בצהריים חזה עוף עם ירקות בתנור וסלט.
בלי פחמימה?
לא, בלי פחמימה.
אוקיי.
וזה תלוי, כאילו אם אני נגיד אוכל את הפחמימה בביניים, אז אני לא אוכל אותה בצהריים, והפוך. בביניים אחר הצהריים לשקדים, יוגורט פה חלבון, ובערב, שזה ערב לילה, כי אני מתחיל ומסיים את היום מאוחר, אז שלוש ביצים מבושלות, שזה אורך הוויטמי שלוש ביצים, עם סלט, בננה, וגם קצת אגוזים ושקדים, לפעמים בלילה, יכול להיות נגיד קוביית שוקולד מריר.
כשאתה אומר שקדים, ענבים, אגוזים, כאלה, זה, מה הכמות פחות או יותר?
זה שבע שקדים, חמישה או שישה אגוזים, וענבים זה כוס פלסטיק כזאת תקופה קטנה.
תכלס, א', לא נראה לי שאתה בעודף חלבון, אז זה, לא נראה לי שזה מזה. אתה יודע מה אתה יכול לנסות לעשות? להוסיף גם אימון אירובי, לשרוף טיפה.
אוקיי. אוקיי, כן, זה יכול לעזור לה...
כן, אני חושבת. נגיד עוד פעמיים בשבוע של איזה שעה של ריצה, אופניים או משהו כזה.
אוקיי, כן, זה משהו שאני לא כל כך עושה.
כן, זהו לפי מה שאמרת. כן, כי התזונה, אני לא חושבת שכדאי בכלל להוריד מפה משהו, והכמויות טובות. תפריט מעולה.
יש חריגות כמובן, אבל...
אז או להוריד את החריגות גם. או להוריד את החריגות ולהוסיף אימוני אירובי. כן.
אוקיי, או גם וגם.
כן, או גם וגם, בדיוק. ואז הבטן תרד הכי מהר. יופי,
מצוין. תודה רבה.
תודה לך, שבת נפלאה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
סבבה, בסדר. מה רציתי לשאול אותך ככה, אני עושה דיאטה דלת פחממות.
כן.
ורציתי לשאול אותך, הבנתי שלאנשים שיש להם עודף משקל, עדיפה הליכה מתונה. מאשר הליכה מהירה
או ריצה,
זה נכון או שזה מיתוס?
זה די מיתוס, אני מכירה את התיאוריה הזאת מחדרי הכושר בעבר, שאמרו שכדי לשרוף שומן עדיף לעשות הליכה ולא ריצה. תראי, הגוף, נגיד אם אני מסתכלת על הטוטל מה נשרף, באימון של ריצה נגיד קצר או באימון... של הליכה, של שעה נגיד, נגיד ריצה חצי שעה או הליכה שעה, סבבה? את אותם, נגיד את אותם 5 קילומטר, או שרצתי את זה חצי שעה, או שהלכתי את זה בשעה. אז זה אותו דבר אמור להיות בקלוריות. העניין הוא, ובשומן גם, כי בשורה התחתונה, אם חסר לגוף קלוריות, אז הוא יפרק אותם, את רקמת השומן. העניין הוא שאחרי הריצה, שמתאמצים בהרבה הרבה הרבה יותר מאשר בהליכה נניח, שהיא יחסית איטית, כמו שאמרת, אז יש זמן כזה שלוקח לגוף לחזור למטאבוליזם הבסיסי שלו, של מצב רגיעה כזה. הזמן אחרי ריצה מאומצת הוא יותר ארוך בהרבה, מאשר אחרי שתלכי 5 קילומטר, תבואי הביתה, תשבי אחרי כמה דקות, כבר את במצב של מנוחה, ואז הגוף לא שורף יותר קלוריות. ואחרי הריצה הוא כן... נכון, נכון. אז, אבל נגיד, ואת שואלת, כי נגיד לך, יש עוד דברים שצריך לחשוב עליהם לפני שבוחרים אימון, וזה לא רק כמה שומן או כמה קלוריות שורפים, זה מה את הכי אוהבת לעשות, איזה דברים את מוכנה להשקיע בהם שלא יימאס לך, ושאת לא תסבלי בהם, שלא תעשי אותם רק בשביל לעשות וי, שתעשי משהו שאת יכולה להתמיד בו לאורך זמן, ושיהיה לך כיף, ושתוכלי אולי להשתפר אפילו, נניח במהירות, או במרחק, או בדברים מסוימים.
אוקיי, ואתי לשאול לגבי צ'יה, אפשר
להשרות
אותם גם ביוגורט לחצי שעה, או שחייבים במים?
לא, כל נוזל.
זה כל נוזל, ונגיד יוגורט וקף צ'יה, ותפוח קטן וקינמון, זה ארוחת בוקר
סקינה. את עושה דיאטה לירידה במשקל?
כן.
היוגורט איזה אחוז?
1.7.
אז נגיד הכל ביחד זה יוצא בכמעט 200 קלוריות?
אני לא יודעת.
זה בערך 200 קלוריות, אז עכשיו, ואז יש עוד ארוחת ביניים בבוקר?
לא.
אז בטח שזה מצוין, זה אפילו קצת מעט.
וצ'יה היא עוזרת לבעיות הסירות או שהן?
להרבה אנשים כן. את יודעת, תעשי פעם ניסוי, תשימי את הצ'יה בכוס מים, בחצי כוס מים, נגיד איזה שתי כפות צ'יה, חצי כוס מים, תשימי את זה במקרר למשך הלילה, ואז בבוקר תראי איך זה נהיה פודינג כזה. זה מפריש מין סוג של ג'ל כזה, שהוא מאוד מרקח ועוזר לפעילות המעיים.
הבנתי. עכשיו, את מאמינה שיש מזונות שמשמינים אנשים מסוימים ומזונות שלא משמינים אנשים מסוימים?
בואי תהיה יותר ספציפית.
למשל, לדוגמה, אם אני אוכלת חומוס, אותי זה משמין ובן אדם אחר זה לא יכול להשמין אותו, זה פשוט מזון שהוא טוב לו.
שנגיד מזון, אותו מזון ספציפי.
כן, הוא לבן אדם אחד משמין, לבן אדם אחד לא משמין.
אני חושבת שבמקרה של חומוס דווקא, יש יכול להיות שהבן אדם האחר שאת מדברת עליו, יש לו מטאבוליזם הרבה יותר מהיר, הוא שורף הרבה יותר קלוריות, ויכול לאכול כמה, לנגב כמה צלחות חומוס שירצה, והוא לא ישמין, ונגיד אם אצלך המטאבוליזם הרבה יותר נמוך, אז את כן תעלי מזה במשקל, אבל אני ראיתי אנשים, בואי נדבר רגע, נגיד סתם דוגמה, לחם. יש אנשים שהם בטוחים במיליון אחוז, שהם יכולים לאכול תפריט של 1,000 קלוריות, אם הוא מכיל לחם, הם לא ירדו טוב. ואם זה תפריט ללא לחם בכלל, אז הם ירדו הרבה יותר טוב. והם בטוחים במיליון אחוז. עכשיו, אני חשבתי יכול להיות, נגיד, שאצלהם אולי התהליך של העיכול של הלחם הוא כל כך יעיל, אז הם איכשהו סופגים מזה, מפיקים מזה יותר קלוריות, אין לזה הוכחות מדעיות חד משמעיות.
כן,
תנתי.
עכשיו שתי שאלות ממש קצרות. ממש. מזמן המאזינים. ויטמין D הוא עוזר לירידה גם במשקל? כי שמעתי כזה דבר שזה עוזר
כדם לבעיות
הצירות, אם לוקחים בלילה.
תראי, חוסר, לא, אז בתוספים אני פחות, בתוספים אני חושבת, אני לא יודעת, צריך מאוד מאוד להיזהר. יכול להיות שחוסר ויטמין D יכול לעכב ירידה במשקל, כמו שחוסר של הרבה ויטמינים אחרים גורם לגוף לפעול פחות טוב מכל מיני בחינות. אני לא ראיתי שום מחקר שמראה שתוסף של ויטמין D יכול לזרז ירידה במשקל.
הבנתי, ולגבי שמן רימוני, מה את חושבת? זה השאלה האחרונה.
אני לא מכירה את הדבר הזה. אם יש כזה דבר, אז יש בו כנראה כמות מאוד גדולה של נוגדי חמצון חשובים, וגם יש טענות שזה עוזר בקוסמטיקה, שימוש חיצוני.
כן, אוקיי.
כן, יופי.
אז אני מה זה מודה לך?
גם אני לך.
תופש מדהים.
תודה רבה, תודה רבה, גם לך.
תודה.
המאזינה הבאה, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אני תמר.
היי תמר.
אני בת 22, ואני קצת עובדת קצות, אז אני צריכה קצת העזרה שלך.
אוקיי.
אני כל החיים שומרת ואוכלת דברים, וגם אני אוהבת את זה, אז זה בסדר לי. עכשיו, תקופת הקורונה אני עליתי כמה קילו, ואני רוצה לרדת איתם ולרדת גם ל... אני, בוא נגיד, אני רוצה לרדת בסביבות 10 קילו. עכשיו אני התחלתי תזונה מאוד מאוד מוקפדת באזור שבועות, זה היה יוני. כאילו תזונה שאני באמת, אני לא אוכלת שום סוכרים, כאילו שום חטיפים וכל זה, ואוכל, אני מאוד משתדלת לא לאכול בחוץ, ו... אוכלת ארוחת צהריים, סלטים, טונה, כי באמת... והתחלתי גם עם ספורט.
ומה השאלה?
עכשיו, אני לא יורד המתקל.
אז בואי תגידי לי מה את אוכלת, ונראה אם יש לך משהו שאפשר לשנות.
סבבה. אז אני רק אגיד עוד משהו קטן, שעשיתי זה בהתחלה לבד, ואז הלכתי לדונאי, והוא עשה לי מעקב על הדונה, והוא אמר שזה בסדר, ואז הוא המליץ לי, בגלל שאני תקועה על המשקל, הוא המליץ לי לקחת תרופה שנקראת, יש איזה זריקות כאלה, שזה נקראת סקנדה, משהו כזה.
סקסנדה, אוי ואבוי.
סקסנדה, כן.
לא, בואי תגידי לי מה את אוכלת. לא, 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 אני לא, אל תקחי, מה פתאום?
סבבה, אז אני בבוקר, אני שותה קפה בלי סוכר, אני אוכלת, נגיד בסביבות 11, אני אוכלת פטיט, 3 פטיט עם קוטג.
אוקיי.
ואז אני אוכלת בערך בין 1-2, אני אוכלת סלט גדול עם טחינה וקוטג.
איזה טחינה?
טחינה, או כאילו, בעיקרון זה השעה אני מכינה, אבל לפעמים כאילו של אחלה כזה.
כמה בערך?
אז בוא נגיד שאני עושה כאילו טחינה, זה יוצא לי בערך, נגיד 3/4 כוס, אחרי שאני מוסיפה הרבה מים.
3/4 כוס טחינה?
כן.
את לא צריכה זריקות, 3/4 כוס טחינה זה מלא קלוריות. כמה קוטג'?
קוטג' אז אני אוכלת שתיים קטנים.
200 גרום. אה, 250 גרום.
הקטנים, לא, 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 לא הקפסאות הרגילות, המיני.
המיני זה 125 גרם, זה כמו חצי?
אוקיי.
אני שואלת, זה זה או של
זה... זה, אני יודעת מה, נראה לי של 100 גרם, אני לא יודעת להגיד לך כמה.
גם בבוקר? גם בבוקר זאת הכמות?
לא, בבוקר זה אחד.
אחד שלם?
אחד קטן. כן. בערך, בדקתי, זה יוצא שכל הקוטג' שלי זה בערך קופסה ליום. ואמרו לי שזה בסדר.
לא, אחד קטן בבוקר ושניים קטנים בצהריים כבר?
כן, אבל זה המיני, אני מדברת על המיני.
אני חושבת שהמיני זה 125 גרם, אני תכף אבדוק את זה. מה עוד את אוכלת אחרי זה בארבע?
ואז אני יכולה להגיד לאכול פרי.
כן.
לבן כזה, גילה קטן. ואז כאילו יש ימים שאני, או שאני, וגם עם הסלט אני אוכלת טונה, נגיד, לפעמים, באמת היא לא.
או? זה או קוטג' או טונה או גם וגם?
לא, לא, לא. אז זה רק, כשהתחלתי עם הקוטג' הפסקתי עם הטונה.
הבנתי.
ואז אני בערב, אז אני זה לא, לא, אני לא תמיד אוכלת.
שנייה שאני, סליחה שאני מתעכבת איתך, זה קוטג', קוראים לו קוטג' בקטנה?
אני לא יודעת, אני אעשה גוגל בינתיים
שאני... לא, אני גם מדברת איתך, עשיתי כבר, אני יחסתי, אני באתר של השופרסל. אני מחפש את זה 100 גרם לדעתי, אז אוקיי, ואז מה בערב?
בערב אז אני בעיקרון... אני לא אוכל תמיד מסודר, כאילו, אני יכולה לאכול לשתות עוד קפה, עם מוגיה של קוסמים ללא סוכר, ולפעמים אני אוכלת אוף, לפעמים אני לא אוכלת.
אוף?
כן, חזר אוף נגיד מטוגן במחבת, או אוף בתנור, מנת אוף.
מה ליד זה?
אז בעיקרון, אז לפעמים קצת אורז אני יכולה, או פסטה, אבל היא ממש קצת, נגיד, כמה כפות וירקות בתנור נגיד זה עכשיו שוב יש לי לפעמים נפילות נגיד שאני מזמינה סושי ואני אוכלת זה כאילו
כן שכנראה בגללם את לא יורדת תקשיבי אם את עושה את התפריט הזה בואי נשנה פה שני דברים בבוקר שלוש פתית עם קוטג הקטן בצהריים סלט כף טחינה לא שלושת רבי כוס ואת השני קוטג
טחינה גולמית
לא 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 מוכנה אחרי שהיא מדוללת כפית גולמית צריך, או כף תחינה מוכנה. הפרי והלבן הקטן בארבע סבבה, בערב ארוחה של חלבון, בלי שמן, לא לתגן, אם את מתגנת הספרי שמן או בתנור, עם ירקות, אני לא צריכה פה עוד פעם את האורז או הפסטה אם את רוצה, והירקות אפשר להגדיל את הכמות שלהם, ואז מתישהו אם את רוצה את הקפה עם ההוגיה הזה, זה יוצא בסדר גמור. מה? זה לירידה אם את עושה את זה בדיוק. אם עכשיו תתחיל יום סושי ויום קוסטחינה ויום פה ויום שם, אז יכול להיות שבגלל זה אין תוצאות. אז אנחנו, בשביל שאנחנו נדע אם התפריט הזה יעיל לך או לא, את צריכה לעשות את זה שבוע, לרשום בטבלה מה את אוכלת, את יכולה לשלוח לי בשבוע הבא את הטבלה, וגם לשלוח לי כמה ירדת. ותראי שיהיו תוצאות.
עכשיו, מבחינת קפה, נגיד, אני יכולה
להגיד
עוד קפה
בחצהריים? כן.
אני יכולה
להגיד
שלוש קפה?
בטח. בלי סוכר. בטח, אין שום בעיה. כמה חלב את שמה?
אני שותה קפה רותח.
שחור כזה?
לא, לא, אני שותה קפה, אבל ממש עם קצת חלב.
קצת חלב, סבבה, מצוין. כן. מצוין.
עכשיו, אני רק עוד מזה, אני פשוט עושה מלא ספורט גם, לכן אני רצה, התחלתי בתהליך הזה, אני כבר הגעתי ל... 7-8 קילומטר, אני
עושה
את זה
פעמיים,
3 בשבוע.
מעולה, אבל את, אז לדעתי, את לא יכולה לוותר על הארוחה של האוף או דג או משהו כזה בערב עם הירקות.
כי את זה אני מוותרת ואני הולכת כאילו בלי זה,
נכון. לא, אז זה לא נראה לי כדאי.
ויש עניין להקפיד על שעת, כאילו, על שעת
ציום
מוכל ביום, נגיד...
היו מחקרים שהראו שאם מסיימים יותר מוקדם, אז יורדים יותר טוב במשקל, אבל אני יכולה להגיד לך שבריאותית זה משנה מאוד, בעיקר באנשים שמתבגרים, כאילו בצעירים, אז זה פחות משמעותי, אבל כשמבוגרים אוכלים ארוחה שהיא גדולה וכבדה, אחרי 7-8 בערב זה עושה כאבי בטן נוראים, ומקשה על איכות, מפריע על איכות השינה, וכל מיני כאלה, כי הכאבה כבר לא עובדת טוב בשעות האלה. אז אם זה לא עושה לך שום תופעות לוואי, אז אין בעיה, נגיד שעתיים לפני השינה, 3 שעות לפני השינה, זה בסדר גמור.
ורק שאלה אחרונה, את ממליצה את הארוחה הגדולה לאכול לפני הספורט או אחרי הספורט?
איך שאת מרגישה, אם זה לא קופץ לך בבטן, אז...
לא, אוקיי.
אז את יכולה לפני. הספורט באיזה שעה?
אז אני עושה... בסביבה, תמיד זה ב9:10 כזה.
אז לפני, אז לפני. ברור לפני.
הבנתי.
יופי. בהצלחה.
אז רגע, לאיפה לשלוח את זה?
לוואטסאפ שלנו 054-70-103-70. עם השם, ועם השאלה, ועם המשקע, כמה ירדת, ושזה יהיה כאילו ברור. יופי.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. יש לנו עכשיו עוד מאזינה? כן. שלום.
היי.
היי.
שלום, דוקטור מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך את?
בסדר גמור. קודם כל רוצה להגיד לך המון תודה, לומדת ממך המון. תודה רבה. סטודנטית בתזונה בזכות...
וואלה.
שנחשפתי אלייך לפני כמה שנים, כן.
איזה כיף.
רציתי לשאול לגבי מחמצת.
אוקיי.
אני שוקרת להתחיל אפיית לחמי מחמצת בבית, ככה לא משהו זה בשביל הבית.
יופי.
ודבר שמטריע אותי זה שאני לא הצלחתי להבין איך אנחנו מחשבים את הערך החזונתי של מחמצת. זאת אומרת, אני יודעת להגיד, אני לוקחת 750, 800 גרם קמח, קוסמין, שיפון, לא משנה, אבל את המחמצת, זאת אומרת, אני יודעת ששמים משהו כמו 80, 100 גרם מחמצת, אני לא יודעת להעריך כמה היא תעלה לנו בלחם.
אז עכשיו, אם אני הבנתי נכון, את עושה לבד את המחמצת, נכון?
כן, זאת מחמצת שתהיה עשויה רק מקמח קוסמין מלא או שיפון מלא.
אוקיי, את לוקחת את הקמח, את מוסיפה מים ונותנת לזה ליצוס.
נכון.
ואז בתערובת שיוצאת, את משתמשת לכמה לחמים?
אז אני הבנתי שאפשר גם לקחת, זאת אומרת, גור מחמצת, זה נקרא, שהוא עשוי, שהוא 100 גרם של מחמצת שהיא כבר תסוסה, זאת אומרת שכבר הרבבו אותה לפני.
מי, זה, מי הרבב? זה קנוי?
לא, אמא של חבר שלי.
אוקיי.
שזה עשוי מקוסמין ומים.
כן.
וכל פעם מפרישים מזה משהו כמו 100 גרם, ואז זה משמש אותך ללחם הבא. זאת אומרת, זה כמו, זה כאילו גדל ומתפתח ומקרר בתוך צנצנת, וככה בעצם משמרים כל סדר גודל של 100 גרם מחמצת, תשמש אותך ללחם הבא, וכל פעם מפרישים.
הבנתי, הבנתי. אז את יכולה להגיד לי פחות או יותר כמה גרם, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, זה גודל בתוך הצנצנת ועוד במקרר?
אני גם כאילו, כן זהו, אני גם מגיעה לזה במקום שאני לא כל כך מבינה איך זה עובד.
לא, אבל אני גם כן לא מבינה, כי זה בכלל גם במקרר, אבל אני יכולה להגיד לך, אם את שואלת על הערך הקלורי, שאם היא שמה 100 גרם קמח, קוסמין, לא משנה איזה, וזה משמש לכמה לחמים, פחות או יותר, את יכולה להגיד לי?
כיכר או שניים, תלוי בגודל של הכיכר.
אבל זה צומח אחר כך ואת משתמשת בזה לעוד פעמים.
נכון.
לכמה פעמים, נגיד, לארבעה לחמים?
אני חושבת שכל 100 גרם של מחמצת עשויה לשמש לכיכר.
לא, לא, לא. אני לא יודעת כמה יצא מה-100 גרם קמח, לכמה מחמצות זה יוצא. זה יוצא בסוף לנגיד שלושה כיכרות, שני כיכרות, ארבעה כיכרות,
אני חושבת שכל 100 גרם שמש לשני כיכרות.
שניים. אז זה אומר שאת צריכה לקחת בחשבון את ה-50 גרם קמח הזה, שזה יוצא כמעט 200 קלוריות וזהו.
אז זאת אומרת שאני צריכה להתייחס ל-100 גרם מחמצת כ-50 גרם קמח. 200 גרם מחמצת יהיה לי 100 גרם קמח. זאת אומרת, אני כאילו
מתייחס... לא, אני לא, את אמרת שהיא שמה 100, בגלל שהיא שמה 100 גרם, לא, ה-100 גרם קמח חישבתי את זה. להכנת, אני לא יודעת כמה גרם מחמצת, אני לא יודעת מה יוצא מזה.
הבנתי. אוקיי, אני
אנסה. נכון את אמרת שהיא שמה 100 גרם, אני לא טועה.
כן, כן, 100 גרם מחמצת.
אז ה-100 גרם, לא, לא 100 מחמצת, 100 גרם קמח לחנת המחמצת. נכון, זהו. עכשיו, ועכשיו את מחשבת גם את שאר הלחם, נכון?
כן, את שאר הלחם אני יודעת איך לחשב לפי כמות הקמח.
כן, אז גם זה...
הקטע הוא שהמחמצת ממשיכה, כאילו היא ממשיכה כל פעם לאכול עוד קמח, כל פעם שהיא רעבה...
נכון, בדיוק, זה מה שאני שואלת, אז יכול להיות שזה מספיק ל-4 כיכרות? ואז נגיד, ואם את מגיעה כבר למצב שכל, את משתמשת כל כמה 100 גרם מחמצת יש בפנים 25 גרם קמח, אז את לא צריכה לספור את זה, לא צריך עד כדי כך.
סבבה.
סבבה?
בסדר גמור.
יופי.
תודה רבה.
תודה לך, איזה כיף, בהצלחה בלימודים.
תודה, תודה.
לפני הפרסומות, אז אני רוצה לספר לכם על המחקר שיצא החודש בערכון אמריקאי לתזונה קלינית, מאוד מאוד הפתיע גם אותי. בדקו אם יש גנים לנשנוש, אם החשק לנשנש הוא תורשתי. אז מה הם עשו? הם לקחו 4,000, כמעט 4,000 זוגות תאומים בגיל 31 עד 37. ובדקו אצל כל אחד מהם את התנהגות האכילה של המשתתפים, ואחר כך אם זה קשור לסביבה, אם זה קשור לגנטיקה, כי בתאומים יש גנטיקה דומה מאוד, ויותר מאחים, וגם בדקו את המשקל של המשתתפים, ומה הם מצאו? שהחשק לנשנש בין הארוחות ולעיתים תכופות הוא תורשתי. בזוגות התאומים גם שהיה להם גנים של נשנושים, אז הייתה יותר השמנה. ההמלצה של החוקרים בעקבות התוצאות זה להתמקד יותר בהרגל ולשנות התנהגות אכילה כשצריך לעשות דיאטה, מאשר בדברים אחרים שקשורים להרזיה. אחרי הפרסומות בפינת טוב לדעת למה כדאי לשלב גרעיני דלעת בתפריט, ואחר כך מתכון מיוחד מאוד למרק פלפלים של יהודית, תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי. למה כדאי לשלב גרעיני דלעת בתפריט? אז גרעיני הדלעת הם סוג של מזון על בעיניי. הם מאוד עשירים באשלגן שדרוש לשריר הלב, בברזל שחשוב למניעת אנמיה, גם במגנזיום, והם במקום הראשון מבחינת תכולת האבץ שבהם. האבץ דרוש למערכת החיסון מאוד. הוא מנטרל וירוסים כמו וירוס הצינון ומקצר את זמן המחלה. הוא דרוש לפוריות הגבר. הוא חשוב לזיכרון ולריכוז, וגם למניעת נשירת שיער. חוסר אבץ מתבטא בנקודות לבנות על הציפורניים, בפגיעה במערכת החיסון, עייפות, עצבנות, פגיעה בחוש הטעם והריח, שימו לב, וגם חוסר אבץ עלול לגרום לעלייה במשקל. כמות שצריך בנשים ליום 8 מיליגרם, בגברים 11 מיליגרם, ושימו לב, ב-100 גרם גרעיני דלעת כלואים. 10 מיליגרם, ממש המון. איפה עוד יש הרבה אבץ? למשל בבשר בקר, יש גם בשיבולת שועל, טחינה גולמית מלאה וגם בקטניות. כדאי להוסיף גרעיני דלעת לסלט, או לפזר מעל הבצק של הלחמים. לפני אפייה אפשר להוסיף ליוגורט, לגרנולה ביתית, אפשר להכין עוגיות גרעינים, יש לי מתכונים כאלה, וגם להוסיף לפשטידות. שאלה אחת רק אני רוצה לענות מהפייסבוק, חנה פרנקו שואלת אם שהיא לא אוכלת לחם, משתדלת להמעיט בפחממות, איזה ויטמינים היא מפסידה אם בכלל? אז לא, את לא מפסידה ויטמינים בכלל. ויש לנו מאזין על הקו, שלום. הלו, איתנו? לא איתנו כנראה.
הלו?
הנה, כן איתנו, שלום.
היי, מה יפה נשמע?
מה שלומך?
בסדר. יש לי שאלה בנוגע להשריה של זר פשטן וזר עצייה.
אוקיי.
אם אני לא משרה, זה אותם ערכים תזונתיים כמו שאני משרה?
עוד פעם תגידי, אם את לא משרה, אם זה אותם ערכים
תזונתיים. אם אני אוכלת ככה, אני נגיד סתם מכניסה לאיזה, מה שאני מרשלת,
אז הפשטן והצ'יה הם מאוד מאוד קטנים, והסיכוי שאנחנו נלס אותם טוב עם השיניים שלנו הוא לא גבוה, ולכן אומרים או להשרות שזה קצת מתנפח ואז אנחנו כן יכולים ללוס את זה יותר טוב, או לתחון. כשאת אוכלת את זה ככה כמו שזה, אז תיאורטית הערך התזונתי הוא מעולה, השאלה כמה ממה שאת אוכלת באמת מתעכל ונספג. ושאת משרה סיכוי, או תוכנת, אז בכלל הרוב, אבל אם תוכנים, אז באותו רגע צריך לאכול.
וכמה זמן צריך
להשרות? כמה שעות, שזה יתנפח קצת.
כאילו ללילה להשרות.
אפשר ללילה.
להשתן, ואז נגיד בבוקר להשתמש עם זה.
נכון, נכון.
שזה יותר טוב מבחינה גם?
אם את תוכנת, את יכולה להקל יותר, כמות יותר גדולה, אבל אם את תוכנת, אז צריך לאכול את זה ממש מיד אחרי התחינה.
ואם אני משרה, אז אם נשאר לי את כמות, אני יכולה להשאיר לפעם הבאה?
נכון. במקרר.
זה גם יותר
יותר קל. נכון, גם.
גם, יותר טבעי, כן.
יופי, כל הכבוד על המודעות.
תודה, כי אני משתמשת בזה הרבה בפשטן וקייה. ואז שמעתי
תוכניות
שלך, ואמרת שזה לא הייתי בטוחה.
כל הכבוד שאת משתמשת, יפה מאוד. בריא מאוד.
ורציתי עוד להגיד משהו להורים שלי, יש סוכר גבוה.
חשבתי שאת רוצה להגיד משהו להורים שלך, אז... בסדר, בסדר.
הם לא שומעים, אז...
כן, אוקיי.
יש להם סוכר גבוה. כן. ואני רוצה כאילו, בלי שהם ישימו לב.
אוקיי.
יש להם דברים ש...
מה הסוכר שלהם בערך?
אני יודעת שזה מעל מה שרצוי.
נכון, אבל השאלה נגיד מעל מה שרצוי, זה יכול להיות 101 וזה יכול להיות 400. נגיד אם רצו עד 100.
לא, לא, הם לא... פשוט סוכר גבוה כזה. כאילו
הטרום... טרום, הבנתי, סבבה. אז תראי, בעיקרון, כדאי מאוד להמעיט בפחממות ובסוכרים בתפריט, תמיד. בסדר? זה אומר לא לאכול פירות חופשי, להמעיט גם בפחממות של ארוחת צהריים, ובלחמים, ובעוגיות, ובעוגות, ובכאלה.
אז מה כן ממליצה שאני אביא להם, כאילו...
להגיד להם ש...
יכין כאילו, דרך אגב כזה.
לא, יכין?
אני, שאני אכין להם...
נגיד אם את מכינה להם ארוחה?
כן.
נגיד, אז להתמקד יותר בחלבונים ובירקות, עם פחות פחממות, או אם את עושה להם איזשהו כינוח שיכיל הרבה חלבון. נגיד, דוגת גבינה זה יכול להיות יותר טוב מנגיד מיוגיות שיש בהם רק קמח סוכר וחימה, נניח.
שיבול צ'ואל זה גם טוב, נכון?
שיבול צ'ואל, ולשלב את זה גם כן עם חלבון, נגיד, עם שקדים או אגוזים, אם את עושה עוגיות כאלה.
אבל זה טוב כאילו לסוכר.
עדיף לשלב בין פחממה לבין חלבון או שומן, אם יש נטייה לסוכר, ולמעיט בפחממות, גם בארוחות וגם בין לבין.
כאילו, אני שומע להם שיבל שואל, לשים נגיד עם אקוזים או שקדים.
או בתוך יוגורט.
אוקיי. ורציתי יכול מקודם תודה, כי גם יש להם פולסטרול, ואני שומעתי את השיחה מקודם, וכבר בדקתי על הפריסיליה.
פסיליום, יופי. חמודה.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום, כל הכבוד.
ביי ביי.
זה חמודה, דואגת להורים. יש לנו עוד מאזינה על הקו? כן? שלום.
שלום.
שלום,
דוקטור מאיה. קודם כל אני אגיד שאני ממש מעריצה ומושפעת שלך.
זה כיף לי, תודה רבה.
ומושפעת, כן.
תודה רבה.
יש לי שאלה שככה באמת מעניינת אותי. אני הבנתי, וכאילו לפי מה שאני גם מקשיבה וקוראת, שהספיגה של המזון היא בעצם במעיים. אבל נגיד תיאורטית סתם אומרים לפני אימון לאכול תמר בשביל שייתן אנרגיה 20 דקות לפני אימון משהו כזה, אז שאלה שלי איך הוא כבר כאילו מספיק להתעכל לעבור את המים בשביל לספק אנרגיה.
שאלה
אז...
שלכם מצוינת, ובמקרה כן. אם את אוכלת תמר על קיבה ריקה הוא מתעכל מאוד מהר, וגם האינדקס הגליקמי של תמר הוא מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת איך שזה מגיע למעיים, הסוכרים הרי נשפגים בהתחלה של המעיים, כל הסוכרים ישר קופצים לדם.
רגע, אז בפה ובקיבה אין שום פירוק, כאילו כביכול
הקלוריות
לא מתחילות להספק?
בפה יש התחלה של עיכול של פירוק המילנים, למשל, ובקיבה יש ספיגה של אלכוהול, למשל, שזה אחד היחידים שנספג מהקיבה, אבל החל מהמעיים הדברים באמת נספגים. והשאלה שלך היא טובה, כי הרבה אנשים חושבים שהם יכולים לאכול, אני יודעת מה, בשר, לעשות מיד אחרי זה אימון, ושהחלבונים נספגים להם בזמן האימון. לא, זה לוקח הרבה זמן עד שהחלבונים מהבשר מגיעים למעיים ונספגים, כאילו, ואז, כי תהליך העיכול של בשר, בניגוד לתמר, הקיבה צריכה ללוש המון המון זמן את החלבונים, ועד שזה יוצא מן, כאילו, גם לפרק את החלבונים בקיבה, ואז זה עובר להמשך עיכול בתריסריון, מה שנקרא לעיכול השומן, וזה לוקח הרבה זמן עד שהחלבונים האלה מגיעים לספיגה. ובמקרה של תמר, אם את אוכלת את זה על קיבה ריקה, נניח, אם זה ככינוח לארוחה עם בשר, אז זה לא קורה אחרי 20 דקות. רק שתדעי.
כן, ברור. ברור, כן. ברור. זה הבנתי.
כן.
אוקיי.
שומעים משהו מקשים.
אני יודעת, תמיד אומרת שאי אפשר להעריך כמה שורפים במנוחה, או בכלל, כי זה גנטי וכו'. אבל יש הרבה אנשים שמשתמשים בנוסחת RMR.
נו.
יש מלא בגוגל. אז הנוסחה הזאת לא מדויקת?
לא. ברור, זה נוסחה כללית, זה כמו כל נוסחה, שאת בודקת...
אבל בערך זה קרוב?
אני לא יודעת להגיד לך, למה, מה יצא לך?
יצא לי 1300.
זה הגיוני, אני לא יודעת אם זה קרוב או לא, אבל זה הגיוני, זה תלוי בגנטיקה, זה תלוי כמה דיאטות עשית, כמה ספורטות עושה, כל מיני דברים שמשפיעים על אחוז השרירים בגוף, שזה גם משפיע, נגיד סתם דוגמה, אם מישהו עושה המון 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 ספורט, ויש לו המון מסת שריר, אז גם שהוא ישן ולא זז... לא, את לא עושה ספורט.
אני עושה המון.
אז הנה, את רואה, אז את עושה המון ספורט. אז מה זה אומר? שככל שיש יותר שרירים בגוף, אז הגוף שורף יותר קלוריות גם כשישנים. אם יש פחות שרירים, אז הגוף שורף פחות קלוריות כשישנים, כי השרירים הם תאים מאוד מאוד פעילים מטבולית, הם כל הזמן דורשים אנרגיה וחמצן לקיום שלהם. אז יכול להיות שזה יותר אצלך, כן?
כן, כי הנוסחה לא מתייחסת לרגע גוף.
נכון, נכון. בדיוק.
הבנתי.
אז יכול להיות שזה קצת יותר, ומדברים על RMR, זה ראשי תיבות הרי של resting metabolic rate, ואז בדרך כלל בשביל לדעת כמה שורפים במשך היום, מכפילים את זה לאדם בפעילות נורמלית, משהו כמו פי 1.5, ואז יכול להיות שאצלך זה יותר גבוה מראש, ואז אם תכפילי את זה לפי 1.5, זה יצא שצריכה 2,000 ומשהו, שזה נשמע לי יותר הגיוני.
הבנתי. טוב, דוקטור
מאיה,
תודה רבה לך.
תודה רבה.
ושבת שנה.
שבת נפלאה. לפני המתכון אני רוצה לענות לעוד שאלה בפייסבוק. שרה אברהם שואלת כמה אגוזי ברזיל מומלץ לאכול. אז שרה, תשמעי, אגוזי ברזיל מאוד 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 עשירים בסלניום. חסר בסלניום מומלץ. הוא נדיר, ולהגיע לעודף בסלניום זה קל, כי יש סלניום גם בדברים אחרים. ובשני אגוזי ברזיל כבר יש יותר, למשל, ממה שצריך ליום שלם, ואם את מקבלת את הסלניום הזה גם עם האכלים אחרים שאת אוכלת, אז את יכולה להגיע בקלות לעודף, שזה גם עושה ציפורניים סדוקות, ריח רע מהפה, נשירת שיער ועוד תופעות. ואז אני חושבת שאגוז ברזיל אחד ליומיים זה ממש ממש מספיק, וכמובן שזה אגוז מאוד גדול, אם את נתקלת בכאלה שהם יותר קטנים, אז אולי שניים, אבל מה שאני ראיתי זה בדרך כלל גדולים מאוד. ומהר מהר אני אגיד עוד את השאלה של נוני זיווה, לגבי אגוזי מקדמיה, מה הכמות היומית המותרת? אז בגלל שאם את רוצה למנת נשנוש בזמן דיאטה, כי עם זה אין הגבלה מבחינת סלניום, בזמן נשנוש לדיאטה, כמות המקדמיה היא צריכה להיות כ-20 גרם. כמה יחידות נכנסות לשם? יכול להיות ש-20, יכול להיות שיותר. אבל זה צריך להיות 20 גרם, אם יש לך משקל ביתי, אז תבדקי, או כשאת קונה חד פעמי, תבדקי בסקית נפרדת או בקופסה קטנה נפרדת, כמה זה 20 גרם, ואז תדעי. טוב, יש לי מטופלת מהממת, שקוראים לה יהודית, והיא, מה שאני הכי אהבתי אצלה, שכל פעם שהיא ירדה 200 גרם, אז היא אמרה, יש, איזה כיף. ואז היא ירדה עוד פעם 200 גרם, והיא אמרה, יש, איזה כיף. ואז היא הצטבר כבר לאיזה 8 או 9 קילו, והגיעה למשקל היעד שלה, ואם היא הייתה אומרת, כל פעם, מה, רק 200 גרם, כמה אני משקיעה, והייתה עוזבת את התהליך, בגלל שהייתה מתאכזבת מה-200 גרם, אז היא לא הייתה יורדת את מה שהיא ירדה. ועושה רושם גם שהיא מאוד נהנית מהתהליך, ותודה למתכון למרק, תקשיבו, זה מתכון מרק מיוחד, למה? כי שמים בסיר, קרשה, חתוכה, פלפלים, 4 פלפלים אדומים גדולים, חתוכים לקוביות, ושימו לב, צנצנת פלפלים כלואים, חתוכים לקוביות, בלי הנוזל, 2 קופסאות של שימורי עגבניות חתוכות, כאלה שכמו של מוטי יש, חופן עדשים כתומות להסמכה, ומטבלים עם, אפשר עם אבקת מרק עוף, רכיבים טבעיים בלבד, עם קצת סוכרלוז, ועלי בזיליקום אפשר. שופכים מים על כל המרכיבים עד כיסוי, מבשלים 30 דקות ומרסקים בבלנדר יד. ואפשר גם לתקן את הטיבול למי שאוהב. אז מי שמנסה את זה, נשמע מרק מיוחד, פצצה. והמתכון והתמונה יהיו באתר של רדיו 103 היום, לא יודעת באיזה שעה, אבל יהיו. וזהו, אז עכשיו אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, וגם לכל מי שצפה ולכל מי ששלח שאלות בפייסבוק, לכל מי שהזין, וגם אני רוצה כמובן להודות למאירה פרץ, לאיציק אהרון, למיטאי דואק ולמיכל קדוש. אחרינו פרופסור רפי קרסו, אחריו רבקה מיכאלי עם באה לשבת. כאן דוקטור מאיה רוזמן, היה לי כיף, נשתמע שוב בשבוע הבא. וכרגיל, אל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.